ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראיתי מודעה בבשבע, החלטתי שצריך להעביר עליה שיעור. המודעה הזאת התפרסמה בכל העיתונים. אני לא קורא עיתונים, אני לא יודע, אבל כתוב פה, מה זאת חנוכה? חנוכיה, סופגניה וחלב. חנוכה מגיע, וכמו בכל שנה אנו, אני לא תימני, קשה לי לקרוא הפוך, ובכל שנה אנו נזכרים בנס פך השמן וביציאה למלחמה בקיצר ובגבורתה של יהודית שתחילתו בחלב. זה אפילו עיתון מפורש. אז בואו ננסה, כל מה שאני אומר, אני רואה שיש עיתון, אז זה נהיה מעניין, תאמינו לי שמחר יעטפו בזה דגים. אז אני רוצה לנסות, אם עד כדי כך זה הגיע למדרגי כזאת, שמים פה איזה ילד נחמד שמחזיק סופגניה, אני אף פעם לא ראיתי ילדים שהם כוח נקיים ומסודרים, אוכלים סופגניות, זה בדרך כלל אחרת, אבל בשביל העניין זה טוב, והעיקר זה פה זה החלב, אני לא מדבר פה על הקלוריות, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל בכל אופן גם לפי השיעור של הרב רוני היום במיקום של הדלקת הנרות בחנוכיה, כי ביכול צריך להתחיל בצד ימין, נדמה לי. פה התחילו בצד שמאל. אז יש פה כמה השגות על הדבר הזה. אבל בסדר, אנחנו לא לומדים פשט בעיתון, אנחנו רוצים ללמוד פשט בשולחן ערוך. אז זה הנושא... מה? אה, חלב. מה? יוסף, אמרת פה חתיכת רעיון. זה...
נראינו, המקורות המקוריים.
אוי, מה זה?
נראינו, זה הכתב יד. עוד לא רואים את זה. יאו, כנסינויים האלה.
ברורה, מה זאת אומרת? חייבים. יש לכולם? לא חסר. צריך עוד דפים? טוב, אז אני רוצה לחלק את דברינו לשלושה חלקים, כרגיל, הרי אנחנו ישיבת הסדר, צריך לממש את עקרונות צה"ל. החלק הראשון הוא החלק ההלכתי של העניין הזה, ואנחנו פשוט הולכים ללמוד איזושהי סוגיה בגמרא. החלק השני הוא החולקים על העמוד השני, הוא החולקים על הצדדים ההלכתיים הללו, או תולים אותם בדבר אחר. והחלק השלישי והאחרון הוא החלק ההיסטורי, ננסה להתבונן בו. עכשיו, אני אומר את זה על רקע של עניות דעתי הקצרה, כל אחד יכול לעשות בזה שימוש בשבת הבאה בבית, סביב השולחן, כמובן פחות בחלק הראשון, אבל בהחלט בחלק השני, כי יש פה דברים מעניינים ופחות ידועים, וזה מתאים לכל בית, לכל מערכת של אנשים שמתעניינים במשהו. אז אחרי העיתון, אז באמת הגורם המזמן, אתם גם לא חושבים שאני כזה קונצר מאחר שאני רואה כותרת בשבע ביום שישי ואני יכול להכין כזה שיעור למוצאי שבת, זה לוקח קצת יותר זמן, אבל כשראיתי את זה, זה מצחן בעיניי, ודנתי עם אשתי אם להביא את זה לשיעור או לא, אמרתי לה זה מוזיל את הכל, תשמע זה יהיה מעניין, תנסה. אז ניסיתי, אדם צריך לשמוע בכל אשתו. אז כתוב ברמה, נקודת היסוד היא הרמה, הרמה בסימן תפריש עין. יש לכולם דפי מקורות? בסדר. אז הרמ"א בסימן תפריש עין, שזה סימן שעוסק בענייני חנוכה, מביא יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהכילה יהודית את האויב. זאת אומרת, אומר לנו הרמ"א ש... זאת אומרת, לפחות האשכנזים, לא ידוע לי שבאמת נוהגים בדבר הזה בצורה מיוחדת, אלא אם כן מישהו יגלה לנו שאצלו בבית עושים כך, אבל אני גם לא יודע מה זה לאכול גבינה בחנוכה. אז בחלק מהראשונים כתוב לאכול תבשילי גבינה בחנוכה, לאו דווקא לאכול חלב. אבל מה, למשל בכל המועד אנחנו מקפידים כל יום לשתות יין, כי יש עניין של שמחה בחג. אבל אני לא יודע אם יש פה מישהו שמכיר מינה כזה שאנשים בחנוכה כל יום אוכלים סתם בארוחת ערב, אתה אוכל גבינה, אבל זה לא, אבל כך כתוב פה שיש לאכול גבינה בחנוכה.
גבינה עם הרבה חלב.
בסדר, שיש לאכול לפי שהנס נעשה בחלב שהכילה יהודית את האויב. המקורות שמביאים בשם הרמ"א, כלבו ורן. ככה, כלבו זה ספר הלכה של אחד הקדמונים שלא ברור מי חיבר אותו. אין לו שם של מחבר.
אחד או אחת.
או, אני רואה שלמדת אצל המשכילים שם, באימלפרב. אז הכניס אותך לעניינים, בסדר. אז אחד או אחת, נכון. אבל זה ספר שיש בו המון, רוב הציטוטים שיש בו מקבילות לארוחות חיים של רב אהרון מילולין, ו... זאת אומרת, ספר שמובא הרבה מאוד מקומות, אם תפתחו בבית יוסף, כל בו, אבל לא ברור מי חיבר את הספר הזה. ואליהו אומר לנו פה דבר נכון, שכתוב בהקדמה, שיש אומרים שאישה חיברה את הספר הזה. אז לא ברור בדיוק מה עניינו. בכל אופן, זה המקור הראשון של הרימה. יש פה דברים מעניינים, הפמיניזם במיטבו. אז כתוב בכל בו כך. ונשים, בשנים האחרונות, יהודי יקר הוציא, הוא היה שליח חב"ד בהונג קונג, רבי דוד אברהם, אז הוא הוציא מהדורה מעודרת לא ב... זאת אומרת, הוא העדיר אותה, ההדרת נשים, זה היום נושא מאוד עין. אז הוא העדיר את הספר הזה, וזה עם הרבה הערות והרבה חומר מאוד מעניין ומאוד מרתק. בכלל, מציע לכם פעם, בחורי ישיבות שאמונים על לימוד גמרא ובשולחן ערוך ומשנה ברורה וכולי, מאוד מעניין להתבונן בספרי ההלכה של הראשונים, איך הם כותבים דברים, איך הם מנסחים דברים. אנחנו בכל אופן בבית משתדלים הרבה פעמים בחגים ובזה ללמוד את זה, דברים מאוד יפים. אז כתוב כך: ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. פירוש שהאויבים באו לאבד הכל, הנשים, נשים וטף. עכשיו אנחנו מתחככים פה בסוגיה הלכתית, כל אחד מבין וכל אחד יודע שכל הסוגיה הזאת היא קשורה לחיוב של נשים בכל מיני ניסים. האם נשים חייבות בארבע כוסות, מצוות עשה שהזמן גרמה? האם נשים חייבות במקרא מגילה? האם נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה? שדרך אגב, אצל הספרדים לא עולה על הדעת דבר כזה. אצל חלק מהאשכנזים נשים מדליקות, זאת אומרת, חייבות. הפשט הוא שבעל ודאי מוציא את אשתו, אישה יכולה להוציא גם את בעלה. אם הבעל במילואים או משהו כן זה, אז האישה מדליקה ומוציאה את בעלה ידי חובה. אבל האם גם נשים מדליקות בפני עצמם? אז גם על זה יש כל מיני עניינים. אז כל הסוגיה הזאת מתחככת אחת בשנייה, מה קורה ב... תעבירו לרואי את הדף שם. לך יש נכון?
יש.
בסדר. אז כל העניין הזה מתחכך אחד בשני. אז כתוב פה כך: ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. מה פירוש הביטוי שאף הן היו באותו הנס? למה אני אומר את זה? כי מה כתוב ברמה? ברמה כתוב שהאכילה יהודית את האויב. זאת אומרת, הנס נגרם על ידי אישה. יהודית האכילה את האויב. יהודית האכילה את האויב במאכלי חלב, והאויב נהרג. תכף נראה אם זה בכלל, הבן איש חי אומר שזה בכלל לקחו פה משהו שלא קשור לתקופת החשמונאים. תכף הסתכלתי עם סומך נמצא, זה בסדר, לכן הזכרתי את זה. אני רואה שאתה מעיף מבט לשם. אז אני גם צריך לתמוך בחבורה של הבן איש חי. אני רואה שהכיבוד נגמר להם, צריך למצוא איזה מקורות חדשים. אז כתוב כאן שאף אין היו באותו הנס. אז מה הוא אומר? הוא אומר לנו את ההסבר הכי פשוט, אומר הכל בו. שהאויבים באו לאבד הכל, הנשים, נשים וטף. וכשהייתה הצלה, ההצלה הזאת כללה גם את הנשים. אף הן היו באותו הנס. זה ההסבר הראשון של הכל בו. ויש מפרשים, אומר הכל בו, שעל ידי אישה, מה זאת אומרת שאף הן היו באותו הנס? הסבר אחר. שעל ידי אישה יראה להם הנס הגדול ההוא, ושמה יהודית, כמו שמפורש באגדה. לא ברור איפה האגדה הזאת נמצאת, כי בספרות חז"ל זה לא נזכר כל הסיפור הזה, נגיע לזה תכף. כמו שמפורש באגדה, בת הייתה ליוחנן כהן גדול, וזה כמובן מתחבר לתקופת החשמונאים, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. בת הייתה ליוחנן כהן גדול, יש שם כמה יוחנן, אז לא ברור אם זה אחות של מתתיהו, אבל זה בעץ המשפחתי הזה. והייתה יפה תואר מאוד, ואמר המלך יוון שתשכב עמו, וזה כמובן מחבר אותנו לגמרא בתחילת כתובות, לגזרה של מה שנקרא גזרה שתיבהל להגמון תחילה, או גזרת לילה ראשון, שכל אישה שמתחתנת, ההגמון, יש בזה, יש בזה כמובן, אם אנחנו לא עוסקים עכשיו בשיעור לא בכתובות ולא בקידושין, אבל איזשהו דיון על הבעלות על האישה, זאת אומרת, האישה נקנית בכסף בשטר ובביאה וכו', אז אני אומר שיש כאן איזה נקודה, מי הבעלים, אז היוונים רצו לעשות מעשה כזה, שהוא מראה שהגמון הוא הבעלים על האישה. זה ההסבר בגמרא בכתובות, איכשהו קשור לפה. ואמר המלך יוון שתשכב עמו, והחילתו תבשיל של גבינה, כדי שיצמה וישתה לרוב, וישתכר וישכב וירדם. ואילה כן, וישכב וירדם, והיא כמובן למדה את זה ממי? מיעל עם סיסרה, ותיקח חרבו, וחתכה ראשו, ותביאו לירושלים, וקראות החיל, החיילים, הצבא, כי מת גיבורם וינוסו, ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבינה בחנוכה. לא מה שהרמ"א אמר, יש לאכול גבינה בחנוכה, אלא תבשיל של גבינה בחנוכה. זה הכל בו. עכשיו, הרן נמצא בשבת, זאת אומרת, בשבת בסוגיה בדף חף ג', זה בדפי עריף, בדפי עריף הקונבנציונליים, החדשים, אני לא יודע איך מסמנים אותם, בעוז והדר, זה סיפור, אז אני משתמש, הצילום הוא מעוז והדר, אבל הסימון הוא לפי האלה, שאפן היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל הבתולות הניסאות שיבלו להגמון תחילה, שזה הייתה אחת הגזרות. דרך אגב, זה לא מופיע, זה מה שאמרתי, זה לא מופיע בחזל, המערכת הקלאסית של גזרות היוונים זה חודש שבת ומילה, זה מה שאנחנו מכירים, חודש שבת ומילה, לא מכירים גזרה לבתולות שתיבעל להגמון תחילה, זה לא מופיע בשום מקום מסודר ומאורגן בענייני חנוכה. אבל פה כותב הרן שגזרו יוונים על כל הבתולות הניסאות שיבעלו להגמון תחילה, ועל ידי אישה נעשה נס. זאת אומרת, הוא מבין מה זה אף אין היו באותו הנס, שאישה היא זאת שגרמה לנס. דאמרינן במדרש, המדרש הזה הוא מדרש מאוחר מאוד מאוד מאוד, נראה אותו תכף, דביתו של יוחנן האכילה לראש האויבים גבינה לשקר אותו, וחתכה את ראשו וברכו כולם, ועל זה נהגו לאכול גבינה בחנוכה. הוא לא כותב תבשילים, אלא הוא כותב לאכול גבינה בחנוכה. בסדר, אלה למעשה שני המקורות שמביא ארן, שמביאים בשם הרמ"א, למה נוהגים לאכול תבשיל של גבינה בחנוכה. ופה כביכול מסתיים הלימוד שלנו. אלא כמו שאמרנו, מה שכתוב כאן כדאית במדרש, ומה שמופיע, אנחנו צריכים לשים לב להבדל שיש בין הכל בו לבין הרן. ולכן אמרתי שהחלק הראשון הוא סוגיה לימודית. למה אני רואה פה הבדל בין הכל בו לבין הרן? הכל בו לא מדבר שגזרו יוונים על כל הבתולות הניסאות, אלא מה הוא אמר? הכל בו אמר שאפן היו באותו הנס, פירוש האויבים באו לאבד הכל, הנשים נשים וטף. זאת אומרת, שגזרו להרוג את היהודים, גזרו להרוג את כולם, באו לאבד את הכל. בסדר גמור. ויש מפרשים, סליחה רגע, שעל ידי אישה עירה הנס, כמו שמפורש בהגדה, הייתה בת יוחנן כהן גדול, ואמר המלך יוון שתשכב עמו, לא כתוב שהייתה גזרה על כל הבתולות הניסאות להגמון תחילה, אלא הייתה גזרה על יהודית שהיא ביתו של יוחנן כהן גדול. הגזרה לא הקיפה את כולם, היא לא הייתה לכולם, אלא היא הייתה עליה. לעומת זה, מה אומר הרן? שגזרו יוונים על כל הבתולות הניסאות שיבעלו להגמון תחילה. זה משהו אחר, זה לא אותו דבר שכתוב פה. אם מישהו חושב שאני לומד פשט לא נכון שיגיד, אבל נדמה לי שזה מה שמופיע פה. עכשיו, כמובן שהסוגיה הזאת היא בפסח, היא במגילה, והיא בחנוכה, ויש כאן בראשונים, יש כאן הערות מאוד, מאוד מעניינות, מאוד מיוחדות, מסביב לנקודה הזאת. אז בוא נתבונן לרגע ברש"י. ויש פה דבר מאוד מעניין, והדבר המעניין הוא שיש לנו רשי על הריף ויש לנו רשי רגיל. עכשיו, רשי על הריף זה כנראה לא רשי, ולפחות לפי מה שמביא בעל הדקדוקי סופרים, זה חכם שהיה כמה מאות שנים אחרי רשי והביא כל מיני דברים. והדוגמה הבולטת, תראו את רשי בפסחים ואת רשי על הריף בפסחים. רשי בפסחים מתחת לרמה, שאף אין היו באותו הנס, כדאמרינן בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. וזה קשור ליציאת מצרים. וכן, אומר רשי, רשי על הגמרא, וכן גבי מקרא מגילה, נמי אמרין הנחי, דמשום דעל ידי אסתר נגאלו, וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת. אבל רשי לא מזכיר את המילה יהודית, רשי לא אומר כלום. לעומת זה, מה קורה ברשי על הריף בפסחים? שאף אין היו באותו הנס, כדי אמרינן במסכת סוטה, שבשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, הדור נגלו, וכן גבי מקרא מגילה, אמרינן אחי, ומשום דעל ידי אסתר היה, וכן גבי נר חנוכה בומבה, על ידי מרים ויהודית. מה זה מרים? מי זאת מרים? אז אם אתה רוצה לדעת מי זאת מרים, טוביה פרשל כתב מאמר באור המזרח בתפשין עמד ג' מה העניינה של מרים בחנוכה. אז אם זה מעניין אותך, תבוא, אני אתן לך מראה מקום. אבל מה זה מרים? מה קשורה מרים לכל הסיפור הזה? מאיפה נכנסת לנו מרים? וזה רשי, ואני אומר שוב, רשי על הריף הוא לא רשי. רשי אצלנו בשום מקום בגמרה, לפחות עד מקום שאני בדקתי, לא מזכיר את יהודית בכלל. הוא לא כותב את המילה יהודית, לא מזכיר אותה, לא אומר אותה. רשי על הריף מזכיר שנעשה נס על ידי יהודית. הרשבם, כידוע לנו שבפסחים יש לנו רשי ורשבם, אז הרשבם הוא כבר מקדם אותנו. הרשבם בצד שמאל, שאף אין היו באותו הנס, דאמרינה במסכת סוטה, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו התור נגלו, וכן גבי מקרא מגילה אמר האחי, משום דעל ידי אסתר אבי, וכן גבי חנוכה במסכת שבת, לשון מורנו הלוי. לא ברור, אתם כולם רואים כבר, אתם מכירים את האותיות, זה הכל צילומים מעוז והדר, כי בכל אופן הריטוש של האותיות הוא יותר משוכלל. לשון מורנו הלוי, יש שם כמה בצד, לא ברור מי זה. הוא רוצה שם להביא, אולי זה מישהו מהשאילתות, אולי כך, אולי אחרת, אבל ודאי שזה לא קדמונים, זה לא משהו שמופיע, שאנחנו יכולים לדעת שהסיפור של יהודית מופיע. אני ממשיך הלאה. אז גמרנו את רשי, בואו נעבור עכשיו, סליחה, אני רוצה להשלים ברשי בשבת, ובזה סיימנו עם רשי. רשי בשבת חף ג' בסוגיה של חנוכה, היו באותו הנס, אז שימו לב, בכל בו ראינו היו באותו הנס, שהאויבים ביקשו לאבד הכל אנשים, נשים וטף. רשי מסביר, היו באותו הנס, וזה, זה מתאים, זה מתאים למה שרשי אמר בפסחים, היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל בתולות הניסאות, להיבעל לתפסר תחילה, ועל ידי אישה נעשה הנס. וזה כמובן מקביל לרן בשבת, שזה שהייתה גזרה, הייתה גזרה מיוחדת על כל הבתולות הניסאות להיבעל לתפסר תחילה. הקושי הגדול בזה, למה לא כתוב שזה הייתה אחת מגזרות היוונים? היוונים גזרו על חודש שבת ומילה. למה לא מופיע גם העניין הזה, שרשי כאן אומר אותו במפורש, הכל בו אומר אותו, וכנראה, הרן אומר אותו, כנראה שגם הייתה להם איזו ידיעה בעניין הזה.
יכול להיות שהיה להם פשוט, כי זה היה מנהג של האימפריות, בדרך כלל, כיהודו, מחאה היסטורית, שאימפריות גדולות היו נהגות...
אז זה הבאתי בסוף, אני לא יודע אם זה כל האימפריות, אבל במגילת תענית, מה?
זה גדולות מפרצניים,
כאילו
לא לעשות
מצוות עשה,
כאילו
ברית מילה
חודש שבת.
חודש, רגע, אתה אומר פה דבר מעניין, שמה, שהמשותף לחודש שבת ומילה זה מצוות עשה, חודש שבת ומילה, כן. כן, אבל אז מה, אבל זה גזירה,
לא לעקור מצווה, ומה שיוונים רצו זה לעקור את ה...
יכול להיות. בכל מקרה, זכינו בשנים האחרונות למגילת תענית, למהדורה מדהימה של הגברת ורד נועם מכפר אדומים, הבת של פרופסור יהודה אליצור, אז היא באמת מביאה כל דבר שאפשר לחשוב על מגילת תענית, שעד שהיא הוציאה את זה לפני 3 או 4 שנים, זה היה כזה ספרון קטן, אז היא באמת מביאה את מה שמתן אומר, שתראו לרגע בעמוד האחרון, בהערות, אני קורא פה בקטע הזה, סחוליון זה דברי קדמונים על מגילת תענית, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי אנחנו נשתבש מהמהלך של השיעור, אל המועד את המסורת בדבר הגזרה של זכות לילה ראשון, כתוב גם פה בלועזית, הגזרה לקלות להיבהל לשליט המקומי תחילה, ודווקא בימי מלכות יוון, מוטיב זה של גזרת לילה ראשון עיקה גלים בספרותינו הקדומה והמאוחרת, בלא כל קשר למועד של מגילת תענית. וריאציות שלא מוכרות מתרבויות זרות, ונחלקו החוקרים במידת מהימנותו ההיסטורית ובשאלת השתקפותו במשנה ובברייתא שעליהם מוסמך בשני התלמודים. זאת אומרת, יש פה כנראה איזשהו, אני חוזר רק, מכיוון שהערת, אז אני אומר שיש לזה איזה בית אחיזה או איזה בית יד, אבל למה שאתה אומר, דוד, אני לא יודע, לא שמעתי אף פעם שעשו חלוקה בין מצוות עשה שהיוונים גזרו לבין דברים אחרים, בפשטות, חודש שבת ומילה, אתה יודע כמה תורות נאמרו על זה? לפי דבריך אנחנו צריכים לגנוז חלק מהספרים, זה קר נרחב לדרשנים, חודש שבת ומילה, זה הולך אצלנו במהלך רגיל. התוספות במסכת מגילה, בצד ימין, שאפן היו אותו הנס, פירש רשבם, הוא מתכוון כמובן לרשבם שקראנו קודם בפסחים, שעיקר הנס עלייה על ידם, בפורים על ידי אסתר, אבל שימו לב מה עושה לנו התוספות, בחנוכה על ידי יהודית, התוספות כבר מזכיר, מה שרשי לא הזכיר, הוא מזכיר לנו, בחנוכה על ידי יהודית, בפסח, בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגלו. זאת אומרת, אם הייתי רם והייתי צריך להגיד שיעור בעיון מסביב לפסח או לפורים או לחנוכה, או היו לומדים את אחת המסכתות הללו, זה חילוק בהגדרת מה זה שאפן היו באותו הנס. האם שאפן היו באותו הנס זה חלק ממהלך שגם עליהם נגזרה גזרה, או שאפן היו באותו הנס שהם הגורמות לנס. ככה מבין פה התוספות. וקשה, דלשון שאפן, זה השאלה של התוספות. משמע שהן תפלות, אף אין היו באותו הנס. זאת אומרת, הנס נגרם על ידי זה, אבל גם הם היו על ידי, אף אין היו באותו הנס. ולפירושו יש לומר, היה לו לומר שהן היו. לכך נראה לי שאף אין היו בספק כדי להשמיד ולהרוג, כמו שראינו בכל בו בסברה הראשונה, וכן בפסח, שהיו משעובדות לפרעה במצרים, וכן בחנוכה הגזרה הייתה מאוד עליהן. את כל התוספות הבאתי בגלל המילה מאוד. לא מצאנו את זה בשום מקור בראשונים, שיהיה כתוב, ובכן בחנוכה הגזרה הייתה מאוד עליהן, מאוד. ושימו לב, למטה בצד שמאל לרמב״ם, בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, דוד, זה מתאים לשלושת המצוות שדיברנו קודם. הדבר הבא לא מוכר ולא ידוע, ופשטו ידם בממונם. איפה מצאנו שהיוונים פשטו ידם בממונם? שמעתי גם בגדול אחד ששאל את השאלה הזאת. שמעתי זה מרמוש שפירה פעם, שאל, איפה המקום הזה לרמב״ם? אין לנו בשום ספרות חזל ובשום מקום שהיוונים היו להם איזה גזרות שמי שבונה בית ייתן להם 100,000 שקלים. מה זה פשטו ידם בממונם? אבל זה מתאים למה שהרמב״ם אומר, ובבנותיהם. זאת אומרת, או הגזרה שתיבהל להגמון תחילה, או מה שהתוספות אומר פה, שהייתה, וכן בחנוכה הגזרה הייתה מאוד עליהן, זאת אומרת, יש פה איזו הדגשה על הדבר הזה, זה מתאים לדברי הרמב״ם, ובבנותיהם, היה משהו עם העניין הזה, ואז נכנסו להיכל ופרצו פה פרצות ותימו התארות, דרך אגב, זה רמב״ם מופלא מאוד דווקא על שם החצי השני שלו, שבדרך כלל אני הקטן רגיל להביא אותו, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים, זה רמב״ם, אני חושב שמבחינת התפיסה ההיסטורית, הרמב״ם מלמד אותנו יסוד, שאני מרבה להשתמש בו גם בדור שלנו, אני לא יודעת כמה זה פופולרי, אבל אין ספק שיהודה המכבי תיאר את המקדש והדליקו ושיפץ את המזבח וכולי, היוונים גם הרסו את המזבח, עשו כמה דברים בעזרת השם, באחת השיחות בלילות חנוכה, אז נדבר על זה, אבל הרמב״ם כותב שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. למה הרמב״ם לא אומר שיהודה המכבי חשב שהגיעה הגאולה? בית המקדש עומד, מצליחים לתאר אותו מהיוונים, ומתחילים לעבוד במקדש מחדש, וכל מה שהרמב״ם אומר שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. משמע שגם כשעם ישראל מתגבר ומתווסף, אין לנו שעון של גאולה שאנחנו יכולים לדעת מתי זה בא ואיך זה בא ואיפה אנחנו נמצאים וכו'. חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, ומה הם הוסיפו לנו? בית דין של חשמונאים ותקנות וגזרות, ועם ישראל ממשיך לחיות וממשיך להתקדם. אני אומר, יש בזה איזה מימד של תפיסה, של הבנה, מה אנחנו, איפה אנחנו נעים בתוך התהליכים ההיסטוריים. אז זה רמב״ם מאוד מאוד מעניין בסוגיה. מה?
זה לא גם עולם כמנהגו נוהג, הרמב״ם מביא עולם כמנהגו נוהג.
שם הרמב״ם לא מביא עולם כמנהגו נוהג.
לא, לא פה, אבל...
בסדר, אבל הנקודה הזאת, אז אני אומר שוב, ביחס לתוספות עם בנותיהם, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים בעניין הזה, אני לא קורא את אורחות חיים, אורחות חיים זה ספר של רב אהרון מילונים, והוא מתאים מאוד לדברי הכל בו, בהרבה מאוד מקומות, הוא מתאים מאוד לדברי הכל. בו, אני רוצה לראות את המאירי, אולי נראה קודם תרן בפסחים. הרן בפסחים שאפן היו באותו הנס, פירשו בירושלמי שאפן היו בספק, כלומר בספק סכנה, ודקבטי אמרינן גבי חנוכה ומגילה ודווקא מהאיתמה, הלאה וכי פטורו דאבי למצוות עשה שהזמן גרמה, וכי איכי דבדאורייתא פטור, הכנה מדבדרבנן, דקול דתיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון. אז ממילא הוא רוצה לבוא ולומר שגם הם היו באותה סכנה, ולכן העניין הזה. המאירי מוסיף לנו נקודה, והמאירי הזה נמצא במגילה. נשים חייבות במקרא מגילה, אף הן היו באותו הנס, ואף עליהם נגזרה גזירה. שימו לב מה זה הם היו באותו הנס, אף עליהם נגזרה גזירה. ושמה תאמר, שאלה נפלאה מאוד של המאירי, אם גם הם היו באותו הנס, הרי הנס גם היה לתינוקות, אז אולי גם כל תינוק, אבא שלו צריך להחזיק לו את היד שהוא ידליק נר חנוכה, מה אנחנו, איך אנחנו עושים וכו'. ושמה תאמר, אף קטנים יהיו חייבים, שערי כתיב, תף ונשים, קטנים אין בהם תורת מצווה. ומכל מקום לרבך דמילתא אמרו בתלמוד המערב, תלמוד המערב זה הירושלמי, שבפרק שני צריך לקרותה בפני נשים וקטנים, שאף הן היו בספק. ויש מפרשים במה שאמרו, זאת אומרת, המאירי נוקט בשתי השיטות שראינו בראשונים, ויש מפרשים במה שאמרו שאף הן היו באותו הנס, ההסבר הזה שראינו, שעיקר הנס היה על ידן, נעשה על ידן. וכן פירשו בעניין נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס, שעל ידי אישה נעשה כמו שנתפרש במעשה של יהודית. זאת אומרת, המאירי, הדבר הזה היה ידוע לו ומפורסם לפניו, והוא כתב את זה. ואני אומר שוב, שימו לב, רשי לא הזכיר את יהודית, וחלק מהראשונים כן מזכירים. וכן נשים חייבות בארבע כוסות, שאף הן היו. כלומר שבשכר נשים צדקניות יצאו ממצרים, ומכל מקום אין הלשון מוכח כן, שאם כן, אבל אלה מימל, שאף הן היו עיקר הנס, ומה זה אף הן היו באותו הנס כמו שראינו קודם, או שעל ידה נעשה הנס, וכל שכן שלשון תלמוד מערב מוכיח כפירוש הראשון. המשנה ברורה בסיכום העניין, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' הוא מופיע כאן לפנינו, שהכילה יהודית, וכמובן זה לא כל כך, זאת אומרת, הכל פה זה ראשונים, המשנה ברורה זה החפץ חיים כידוע, היא הייתה ביתו של יוחנן כהן גדול, והייתה גזירה שאמרנו שאין לה שום זכר, אלא בדברי הרמב״ם, שכל הרוסה תיבעל לתפסר תחילה, והכילה לראש הצוררים גבינה לשחרותו, וחתכה את ראשו וברכו כולם. אם אנחנו סוגרים פה את השיעור ואנחנו יוצאים להפסקת סופגניות בחלב, לפי מה שראינו, זה פרסום, דרך אגב, לא ראיתי של מי, או תנובה או טרה, מי זה תנובה? בסדר, תנובה עם הדתיים, כידוע. אז למעשה, אם אנחנו גומרים את הסיפור פה, אז מה נראה לנו? נראה לנו בצורה בהירה ופשוטה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהיה, אם אני צריך לסכם את הכל בלי להיכנס לדיון הלמדני ההלכתי שמופיע פה, זאת אומרת שבזמן היוונים הייתה אישה בשם יהודית, הייתה אישה כגון זאת, והיא במסגרת הגזרות, או שהייתה גזרה כללית, או שרק רצו לקחת אותה, היא הכילה את אחד ממלכי יוון, אחד המנהיגים במאכלי חלב, הרגה אותו, נתבטלה. עכשיו, זה היה כשיהודה המכבי מתאר את המקדש, זה היה לפני, זה היה אחרי, זה היה תוך כדי. איך הדבר הזה? דרך אגב, סתם שאלה היסטורית פשוטה. המלכות, יש לנו הרי עסק עם ארבע מלכויות. זה סוגיות מאוד גדולות, מאוד משמעותיות. כל מי שמחפש לעסוק בענייני דיומה, המהר"ל בנר מצווה, כידוע, עוסק בשני עניינים. כל הספר נר מצווה עוסק בשני עניינים, בעניינם של ארבע מלכויות, ואיך החוכמה של יוון מתנגדת לחוכמת ישראל. זה כל המהלכים שיש בספר נר מצווה של המהר"ל. הוא יצא במהדורה של הרב ארטמן, קל מאוד ללמוד אותו, להתבונן בו, לראות אותו, דברים מאוד יסודיים ומאוד משמעותיים. אז אם יש לנו עסק עם ארבע מלכויות, אז יש לנו עסק עם בבל, יש לנו עסק עם פרס ומדי, יש לנו עסק עם יוון, ויש לנו עסק עם רומי. כמה שנים תפקדה מלכות יוון? יש לו מישהו ככה איזה השערה?
180,
מדרש
על יעקב
וסולם. אבקים, טוב, המדרשים על ארבע מלכויות, יש עשרות מדרשים. 60 שנה. כל מלכות יוון זה 60 שנה. אבל הבוס הכי גדול שלהם היה אלכסנדר מוקדון. מה?
יוון של סוריה, יוון...
כן, כן, כל אלכסנדר מוקדון. וכל היוון הזאת, אלכסנדר מוקדון, כבש כמעט את כל העולם. הוא נפטר בגיל 33. הוא נפטר בגיל 33. הגמרא ביום השולחן הזה זכה ללימוד של הפגישה שלו, הפגישה שלו עם שמעון הצדיק. דברים מופלאים ביותר. יש עמוד שלם בגמרא במסכת תמיד שמספרת על מי זה היה אלכסנדר מוקדון הזה בכלל, מה היה לו ואיך היה לו, אדם שזכה לגילויים לא רגילים. רק מהגמרא ביום על הפגישה שלו עם שמעון הצדיק אנחנו יודעים בדיוק מה היה איתו וכו'. הוא היה ראש האימפריה היוונית, הוא מת בגיל 33, וכל מלכות יוון הייתה 60-65 שנים, זה הכל, והשתלטה על כל העולם כולו והפסידה את הכל, ורומי תפסה את מקומה. אז אם אנחנו עוצרים כאן, כמו שאמרנו, אם כאן נעצור, אם הייתי חושב עוד יותר, אולי הייתי מביא סופגניות חלביות והיינו פותחים את מצוות היום, כי אומרים שהקדושה של המועד תמיד תמונה בשבת שלפניו. ככה יש אצל רבי בלעגר בתורת אמת וכולי, כי השבת זה הכוח של כל השבוע. אז אם השבוע זה חנוכה, זה, אבל על זה עד לשם לא חשבתי. מה?
פסח אפשר לאכול מצות.
זה נכון. בכל מקרה, אם היינו עוצרים פה, כאן העסק היה נעצר. הבעיה היא, אם נהפוך את הדף ונתחיל בבן איש חי בפרשת וישב, אמרנו שנגיע לבן איש חי, אבל תכף נראה, זה לא רק הספרדים התנפלו על העניין הזה. אז הבן איש חי, שימו לב שבפרשת וישב בשנה השנייה, מכירים קצת את הספר בן איש חי, שנה ראשונה, שנה שנייה וכו'. בשנה השנייה פרשת וישב אין שום דבר. הוא אומר בשבת פרשת וישב, אני רגיל לדרוש בהלכות חנוכה, ודרשתי כבר בשנה שעברה, תעיינו שם. אז הוא כותב כך, בשבת וישב במחזור הראשון, אוכלים מאכלי חלב בחנוכה, זכר לנס שנעשה בחלב, שהכילה יהודית את האויב, שהיה ממלכי יוון, והמעשה הובא בספר חמדת הימים. חמדת הימים זה ספר שלא נודע מי חיבר אותו. אני היום עוסק יותר מדי בספרים שלא נודע מי חיברם. חמדת הימים זה ספר שנתחבר כנראה בצפת. יש מי שחושד ששבתאי צבי או מישהו מהחבורת הקדישתא שלו, נתן העזתי שהיה המויצי והמיבי שלו, חיבר. ועד היום נתחברו ספרים, תעלומת ספר חמדת הימים, מי חיברו? מי כתב אותו? מצד אחד אומרים שהוא קודש קודשים, שכל מיני דברים מופלאים מופיעים בו, זה ספר על השבת ועל המועדים, יש אותו בספרייה, הוא סגור בארון של הספרים הנדירים יותר בזכוכית. בכל מקרה צילמתי קטע ממנו פה, מעשה יהודי, זה מספר חמדת הימים, נגיע לזה תכף, אבל הוא ספר שלא ברור מי כתב אותו, זאת אומרת לא ברור ברמה שאנשים חיברו על זה ספרים, ניסו להתחקות ולראות מי הביא אותו, מה הביא אותו וכו'. לא כתובים שם דברים שהם לא בסדר, אבל יש מי שתולה את זה בשבתאי צבי, את הספר הזה שנקרא חמדת הימים. אז אומר, אבל בכל מקרה הוא שייך לתקופה של, זאת אומרת, יש לנו פה פער של 100 שנים, שבתאי צבי זה 100 שנים מאוחר יותר, אבל אם אנחנו מדברים על חכמי צפת, על הארי, על המחבר, על רבי שלמה אלקבץ, על האלשיך וכו', כל גדולי ישראל, איזו תרומה אדירה שהם תרמו לנו, אז זה איכשהו משייכים את העניין הזה לשם. ונס זה, אומר הבן איש חי, נעשה קודם נס העיקרי של חנוכה בכמה שנים. חבר'ה, אל תתבלבלו, זה בכלל לא מסתדר עם אחד עם השני. כל הסיפור של יהודית, זה קודם לנס חנוכה. אז אם כן, מה פתאום שייכנו את זה לפה? למה הרי מה אמר, וראינו בראשונים, שנעשה נס על ידי יהודית ואוכלים מאכלי חלב בחנוכה? אז הוא מציע, החויל ואותו אויב היה ממלכי יוון, וגם הוא היה רוצה להעבירם על דת, לכן עושים לנס זה גם כן זכר בימי חנוכה. באמת מהצד ההיסטורי זה לא שייך לחנוכה, זה משהו שהיה הרבה קודם, אבל מכיוון שזה קשור למלכי יוון, מכיוון שאיכשהו יש חיבור לעניין הזה, לכן חיבו את העניין הזה. על דרך שאמרו לאכול זרעונים בפורים, זכר לנס של דניאל, עליו השלום וחבריו עליהם השלום. וזה היה לפני העניין הזה. ונראה לי בסייעת הדשמיה, אבל מכיוון שנזדמן דבר כזה לפתחו של הבן איש חי, זה לא יכול לעבור על יבש מה שנקרא, הוא צריך בכל אופן להגיד פה איזה מהלך. ונראה לי, מה?
צריך כיבוד.
ונראה לי בסייעת הדשמיה, פעם חשבתי שרומזים לי כל מיני דברים, היום אני רואה שמדברים איתי במפורש. ונראה לי בסייעת הדשמיה, לרמוז טעם וחלב לשלושה מצוות שגזרו לבטלם, שהם חודש שבת ומילה, ומסעו ישראל עצמם עליהם. דעות ח' דחלב הוא אות ראשונה של חודש, ואות ב' דחלב הוא אות שנייה של שבת, שבת חלב, ואות למד דחלב הוא אות שלישי של מילה. נו, מה אתם אומרים על זה? דרוש יפה, נחמד. זהו שם, מה זה נחמד? הנה חינמי. אז מה מונח בזה? לא מונחת בזה בדיחה. למרות שיש בדיחה גדולה מאוד, אני פה הופך את כל השיעור לבטלנות. בסוף, בעוד שבועיים, כשנחזור לסוגיות כיבוד אב ואם, אף אחד לא יגיע לפה. אבל סביב חנוכה באמת יש כל מיני דברים, אבל אני חושב שמה שהוא עשה פה, הוא עשה פה דבר נפלא מאוד. הוא אמר, יש איזה מנהג. זה מופיע בשולחן ערוך, הרי מה מביא את זה? אז נכון הוא שמבחינה היסטורית יש פה איזה שיבוש או איזשהו עניין, אבל אם ככה יהודים נוהגים, בוא נמצא לזה איזה רמז, בוא נמצא לזה איזה אחיזה, בוא נמצא לזה איזשהו עניין, אז כדרכו בקודש, אז זה הכל הולך על דרך הנסתר, עוד ראשונה, שנייה, שלישית וכולי, אז הוא שיבץ את העניין הזה. אבל אנחנו לא צריכים להגיע עד עיראק כדי להביא סיוע לעניין הזה. גם בעל ערוך השולחן, בצד שמאל, מה? לא, אז קודם כל יש לנו, תכף אני אביא את בעל צמח דוד, יש לנו ספרי היסטוריה. לא, הבעיה המרכזית היא שכל הסיפור של יהודית לא נזכר בשום ספרות חז"ל. לא נכון, אבל זאת הבעיה שזה מופיע, תכף אנחנו נראה את הסיפור, הסיפור עצמו הוא גם כן, בסדר, זה יקרה כשנגיע לסיפור עצמו. אני גם מחזיק פה ספר של אחד מהספרים החיצוניים שנקרא ספר יהודית, שגם הוא, תכף נראה, זה סיפור שלם, הסיפור ההיסטורי הוא עוד פרשה. לכן אנחנו אמרנו בתחילת השיעור שיש פה שלושה חלקים לעניין הזה. אך הנשים נוהגות, אני קורא בערוך השולחן, הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות ואין להקל להם. דבר מאוד מעניין, למדתי אתמול בערב עם אחד הילדים שלי, ראיתי שהרב אליהו מביא בקיצור שולחן ערוך, שאם אישה חס ושלום יש לה איזה משהו, אני יודע מה, לא מרגישה טוב או משהו כזה, שתקבל על עצמה לא לעשות מלאכה בזמן של הדלקת נרות, וזה סגולה גדולה. זאת אומרת שזה מופיע שם בשם כף החיים או מישהו כזה, אך אנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות ואין להקל להם. עכשיו, אז הדיון הגדול, לא, לא להקל, שלא יעשו מלאכה. לא לעשות מלאכה. אבל עכשיו כתוב פה הערה מעניינת, מה זה זמן שהנרות דולקות? אנחנו דור מפונק, יבוא פה הרב סיני אדלר בעשירי בטבת ויספר לכם איך הם מצאו שמן כדי שזה ידלק חצי שעה בקושי וכו'. הזמן של ההדלקה צריך להיות חצי שעה. מי שמדליק בצאת הכוכבים חצי שעה, מי שמדליק בשקיעה חצי שעה. אבל אם יש לאחד, יש לו חנוכיה מעודרת, הנרות דולקות שם ארבע שעות. עכשיו אישה תגיד, רגע, צריך לאכול ארוחת ערב, צריך לעשות מה זה? אז כתוב שצריך להתנות. שצריך להתנות שבחצי שעה של המצווה, זה העניין הזה. הלאה. וקצת מנס חנוכה נעשה על ידי אישה, בעת שגזרו שכל נשואה תיבעל לתפסר תחילה, כדי פירש רשי בשבת, ראינו את רשי הזה, ועוד בהמשך נעשה נס על ידי יהודית שהשקטה אותו יד חלב, ועל סמך זה יש מדקדקים לאכול גבינה בחנוכה, ואף שלא היה זה בזמן נס חנוכה. זה לא היה בזמן נס חנוכה, אבל מדקדקים זה קשור איכשהו וכו' וכו'. כך יש גם, אנחנו לא נספיק, אז אני רק מציין מראה מקום. מה?
יש מחלוקת, לא?
מה?
נכון,
והבן איש חי אמר שלפני, נכון. נימוקי אורח חיים זה סיפור של האדמור זה ספר של האדמור ממונקאץ', וגם הוא כותב על העניין הזה. רב יעקב אמדין במור וקציעה, תראו בצד ימין למטה הערות שלו על השולחן ערוך, והוא זה להוסיף לומר שנס חנוכה כמו כן נעשה על ידי נשים, וזה דבר בדוי, אף על פי שכתבו עם קצת מפרשים, כי באמת אין שייכות כלל לנשים נס חנוכה יותר מן האנשים. לא אמרו חז"ל, אלא שאף אין היו באותו הנס, וזה כפירוש רש"י, שהיוונים גזרו על האישה הנשאת שתיבעל להגמון תחילה, שגזרותם הרעות היו קולות לנשים כמו לאנשים, לא שהן היו סיבה וגורם לנס, כנודע מספר מלחמות החשמונאים ומדברי היוסיפון, גם הפייטן האשכנזי ביוצר דשבת חנוכה, תכף נגיע אליו, עודך השם כי ענפת בי, ערבב מעשה שני ניסים מתחלפים ורחוקים מאוד זמניהם זה מזה, ולא קרב זה אל זה, אם לא שנאמר מה שאמר הבן איש חי, שרצה לתת זיכרון גם לנס יהודית שאירע בזמן קדמון בימי גלות בית ראשון. בכלל לוקח אותנו למקום אחר לגמרי, ולא מצא לו מקום מיוחד להודות על הנס הזה וצירפו לנס חנוכה, כמו שכתבתי בסייעתא דשמיא בהגאות היוצרות, אלא עיקר כי דברינו שנקבע, לא קראתי את המשפט הזה, מנהג זה על אנשים לקלות דעתם והוא הנכון. בעידן שבו אנחנו חיים, שיש הדרת נשים, להגיד שנשים דעתן קלות, מי יודע איך הרדיו יפתח את מהדורת החדשות מחר בבוקר, אז אני מתעלה מההערה הזאת. יש לנו ספר היסטוריה נפלא מאוד, שכתב אותו רבי דוד גנז, והוא נקרא צמח דוד. לא ידעתי, כשראיתי את זה כבר לא השגתי, יש מהדורה מאוד מסודרת שהוציא הרב פרופסור מרדכי ברויר, מרדכי ברויר אבי, כבר שניהם לא חיים איתנו, אחד התנכיסט ואחד ההיסטוריון. אז את זה הוציא ההיסטוריון, לא ידעתי שאין את זה בספרייה, ואין לי את זה גם בבית, אז צילמתי את זה ממהדורה ישנה. אני מניח ששם למטה אברהם חיים הוא היה נותן תשובה לשאלה ששאלת. אז בספר צמח דוד, שהוא ספר היסטורי קדמון, כתוב כך: יהודית אשת חיל מן העבריות הרגה את שר צבא אלפורנה, ספר, שם שתכף ניפגש איתו, ושוכבה אצלו על מיטתו וחתכה את ראשו וגרמה תשועה גדולה ופורקן ליהודים, ככתוב בספר יהודית. זמן זה המעשה לא ידענו, כי לא מצאתי בזה בספר היוסיפון דבר. ולפי דברי הפייטן המייסד יוצר של חנוכה, היה זה המעשה גם בימי החשמונאים, אף שבספרי חשמונאים לא מצאתי מזה מאומה. ולפי משמעות ספר יהודית שבו כתוב גוף המעשה, נראה שהיה מעשה בימי נבוכדנצר. נבוכדנצר זה בבל, זה בית ראשון, מה קורה פה? ויש מי שאמר שהיה זה מעשה בימי קמבישה בן כורש מלך פרס, והיה לפי זה מעשה יהודית כמו 200 או 300 שנה קודם זמן נס חנוכה. מכל מקום, חכמי הדור הסכימו לכלול זכר נס זה עם נס חנוכה, ועיין בספר מאיר עיניים, זה ספר של רבי עזריה מן האדומים, שיש הרבה הרבה פלפולים על הספר הזה, האם הוא שייך לשבתאי צבי, כן או לא. ספר על, אומרים שעליו כתב המהר"ל את באר הגולה, מה שהזכרנו היום בסעודה השלישית, כי הוא יצא... חס ושלום. סמה זה רבי משה מקוצי. זה מאיר עיניים, זה ספר של רבי עזריה מן האדומים, האדומים. מה?
איטלקי, לא?
כן. פתאום, תשועה פה לזבולוניה, איטליה פה מתעוררת לזה. היית צריך להתעורר קודם עם הגמרה. איך הגמרה אומרת? מה זה יוון? נעץ קנה בים, וזו איטליה של יוון. אז מזה היינו צריכים כבר להתעורר. אבל בסדר, הוא איטלקי, גם בפרק, גם בחלק שני מספר הזה, זה פרשה בפני עצמה. אני לא רוצה פשוט לגלוש, אני מוכן לשבת גם על היסטוריה עם כל מי שרוצה, אבל לא במסגרת הזאת. אז בקיצור, מה? כן, כן, אבל זה לא היה, אבל לא ברור, אם אתה משייך את זה לנבוכדנצר, זה לא היה ממלכי יוון, ולכן מה לעשות? עכשיו, ספר יהודית שהוא, כן. מה זאת אומרת? קודם כל, לא אתה ולא אני יכולים לדעת מה נכון. אני מראה שיש פה גישות שמה שהרמ"א כותב בצורה פשוטה, ואם היינו גומרים את העיון פה, אז אומרים, כן, בחנוכה היה סיפור עם חלב, עם יהודית וכו' וכו'. כשאתה מתחיל קצת לחפור, מה שנקרא, אתה מתחיל קצת להתבונן במקורות ההיסטוריים והחזלים וכו' וכו', אתה רואה שהדבר הזה לא מקובל על כולם, שזה לא פשוט. עכשיו, מה היה באמת, אני לא יודע, גם ההיסטוריונים לא יודעים מה היה באמת. וזה השלב הבא שאני רוצה לעסוק בו. מה ששוקי שואל, מה היה באמת? מה היה באמת? מי יודע? זה, יש לנו שני כרכים של ספרים חיצוניים. ספרים שנקראים ספרים חיצוניים, חבל שלא הבאתי אותם מהבית או מהספרייה. מה זה ספרים חיצוניים? ספרים שלא נכנסו לתנך. אחד מהספרים החיצוניים הללו זה ספר יהודית. מתי נכתבו הספרים החיצוניים? זה דבר מעניין, ומי כתב אותם? אז ככה, מה? לא השני, יש 12 ספרים חיצוניים, תכף נדבר עליהם, נזכור אותם. אני פשוט מנסה לחשוב על צורה ממוקדת למה שאהרון שאל אותי. בוא נתחיל קודם כל עם הפרטים הידועים לנו. הספרים החיצוניים נעלמו מאיתנו לחלוטין, הם תורגמו מיוונית, כי הם נשארו במקור רק ביוונית.
חוץ מאחד.
מה זה?
חוץ מאחד.
איזה?
בן סירא. שהוא נמצא שלם בעברית.
בן סירא נמצא בעברית, כן, הרב הדרי נכון, מזכיר אותו תמיד, הוא יביא אותו מסתומי גם בשיחה פה בחנוכה, ובן סירא, יש מי שמשייך אותו, שמי הוא היה בן סירא? בן של ירמיהו. בן של ירמיהו, והדבר המוזר הוא שהגמרא בבבא קמא אומר, אומרת כדאית בקרא, ומביאה פסוק שמופיע בבן סירא. כדאית בקרא. זאת אומרת, כמו שיש בכתוב, ומופיע פסוק מבן סירא. הספרים החיצוניים שאני זוכר אותם כרגע, זה חנוך, טוביה, יהודית, חשמונאים, מכבים, בן סירא, השבטים, אלה הספרים החיצוניים. עכשיו, הם תורגמו מיוונית לעברית, וחלק גדול מהסיפורים שהגננות סיפרו לנו בימי חנוכה, אנחנו למשל בבית, כל ערב בהדלקת נרות, יושבים וקוראים חלק מ... פשוט לפי איזשהו סדר מסוים, חלק מספר חשמונאים, ששם יש תיאור של כל הקרבות, כל העניינים, כל הדברים, כתוב בעברית מסודרת. הספר הזה יש לי בזכותו של יהודי שהיום הוא מנהל באימייל פאב, קוראים לו שלומי דנינו. חנוכה אחד הוא נזדמן להוצאת ביאליק, מכרו שם ספרים ב5 שקלים, הוא צלצל אליי לישיבה. הרב, מוכרים ספר יהודית ב5 שקלים, הרב הזכיר את זה פעם בשיעור. אמרתי לו, תקנה, תביא. אז מזה יש לי את ספר יהודית, וכאן מה שעשה גרינס, שהיה חוקר מקרא, הוא הביא פה מבוא גדול מאוד, והוא משייך את הספר הזה לתקופת נבוכדנצר, ויש פה אחרי זה ספר שמספר לנו סיפור שלם על נבוכדנצר מלך אשור, והוא ממש הביא את זה כמו טקסט מקראי עם כל חילופי הגרסאות והנוסחאות וכו' וכו' וכו', וזה ספר יהודי. יש פה מבוא, מי שרוצה לקרוא את זה או לעיין בזה, בשמחה ובאהבה. עכשיו, בוא נגיע למקור ההיסטורי. מה באמת התרחש? אז... הסיפור על יהודית כתוב בספר יהודית, אבל הוא כתוב בימי נבוכדנצר, וגם כל ההזכור של המקומות. יש פה במבוא, צריך הרבה כוח, הרבה ידיעות היסטוריות כדי לקרוא את זה, כדי לעיין בזה, כדי לראות את זה, וכו' וכו'. וזה הספר הזה. עכשיו, הספרים הללו התחברו כנראה 500 שנה אחרי נעילת התנ"ך. זה חלק מהניסיון של הנוצרים להכניס גם את הספרים שלהם. עכשיו, מה קורה פה? הנוצרים מאוד קידשו את הספר הזה, זה חלק מהבעיה. הנוצרים, ספר יהודית הוא ספר שהוא קדוש אצל הנוצרים, כאחד מכתבי הקודש שלהם, וממילא זה גרם איזה גורם מפחיד. אם זה קדוש של הנוצרים, מה אנחנו נעשה עם זה? אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להבדיל. דיברנו היום על מה מבדילים ומה עושים. אבל בכל אופן נתנו איזשהו ביטוי לעניין. אז המקור הראשון שאני רוצה לקרוא זה בית המדרש של ילניק. בית המדרש של ילניק זה אוסף מדרשים שאסף חכם בשם אהרון ילניק, שחי לפני כ-120 שנה, והוא אסף כל מיני מדרשים נידחים בספר שהוא קרא לו בית המדרש, וזה 6 חלקים, והבעיה המרכזית היא שכל המבואות שלו הם בגרמנית. אז אני לא יכול לקרוא, אני צריך לנסוע הוא ישמח מאוד, אני צריך לנסוע לחותני, ואני צריך לשבת איתו ולקרוא, לתרגם את כל מה שכתוב שם במבואות, ושם הוא כותב איפה הוא מצא את זה. האם זה בגניזה הקהירית, האם זה בכתבי יד מאוחרים, אבל זה הכל מדרשים מאוחרים. זה לא בתקופה של ויקרא רבא, בראשית רבא, התלמוד הבבלי הירושלמי או משהו כזה, זה כל מיני מסורות מאוחרות, המאה ה-15, ה-16, ה-17, לא משנה מה ואיך. ושם, בבית המדרש של ילניק, בחלק א' בעמוד 133, מופיע הסיפור כדלהלן. אנחנו צריכים תכף לגמור, לכן אני רוצה שגם המקור ההיסטורי יהיה גלוי לפנינו. אני אומר שוב, אנחנו פותחים פה פתח לעיסוק מרתק של מי שזה מעניין אותו. כל דבר זה, התורה היא רחבה מיני ארץ, ארוכה מיני ים. אנחנו רק נוגעים פה, אני תמיד אומר וחוזר ואומר, ובעזרת השם אחזור ואומר. שיעור נועד לגרות את האדם ללמוד, להתעניין, לבדוק, לראות. ושימו לב, שהתחלנו מסעיף פשוט בשולחן ערוך, הגענו למקורות הראשוניים שמופיעים ב3 גמרות, צריך ללמוד את הגמרות, את רשי, את תוספות, הרשב"ם, מאירי, ראשונים, אחרונים וכו'. אתה ממשיך הלאה ואתה רואה שהדברים האלה מבחינה היסטורית הם לא פשוטים, ולמרות זה מדברים עליהם פוסקים, הבן איש חי הוא פוסק, רבי יעקב עמדין, ארוך השולחן, בעל הנימוקי אורח חיים, שזה אדמור ממונקת שלא קראנו אותו, אבל גם הוא מתעסק בעניין הזה, אתה עובר למקור היסטורי, ועדיין אתם תראו את שירות, את שורות הסיום של השיעור, ותבינו למה אנחנו מכוונים. כיוון ששמע מלך יוונים שהרגו ישראל לגמון שלו, קיבץ כל עמו ובא לפני ירושלים במצור, זאת אומרת שלפני כן זה לא היה, זה מסתדר מאוד עם המהלך שכל הסיפור של יהודית זה משהו שקרה בכלל לפני יהודה המכבי. ומה הוא עשה? ונפחדו מאוד היהודים, והייתה שם אישה אלמנה יהודית שמה. לא גזרו על הבתולות, ולא, היא לא הייתה בת של יוחנן כהן גדול, ולא התכוונו לעשות לה שום דבר. אישה אלמנה יהודית שמה, ולקחה שפחתה, והלכה אצל שערי ירושלים, ואמרה, הניחו אותי לצאת, שמה יעשה המקום נס על ידי. ופתחו לה, ויצאה, והלכה אצל הגייסות, ואמרה לה, מה טובך? אנחנו פה במצור, במלחמה. דרך אגב, זה כמו הסיפור על אלנבי, איך אלנבי כבש את ירושלים? 1917, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה התחילה קודם. איך אלנבי נכנס לירושלים? סיפור החביתה, נו. הלכו לחפש ביצים, אני רואה שיש פה ידיעות היסטוריות יפות. דרך אגב, אם אתם עוברים, אם אתם יוצאים בשער יפו, הכניסה למגדל דוד, הכניסה, שוקי מבסוט ממך, הוא משדר לך שהוא מבסוט ממך, כדאי שתדע את זה. הכניסה למגדל דוד, גרם המדרגות והירידה, יודעים על מה אני מדבר? מול הדואר, מול הדואר בשער יפו? כן? אם אתם תראו, יש תמונה, כשאלנבי עושה את מסדר הניצחון שלו בשער יפו ב-1917, זה גרם המדרגות. זה בדיוק היה נראה אותו דבר. 1917, לא הרסו את זה, לא שברו את זה, לא כלום, שום דבר. אתה ממש רואה את המדרגות, את הירידה, את הדבר הזה, שם אלנבי עומד ועושים שם מסדר וכו' וכו'. ממול זה, למה יש שם סניף דואר? כי הדואר הראשון בירושלים היה דואר אוסטרי, היה בבניין שמשמאל הדואר. זה הדואר הראשון שהיה בירושלים, דואר של אוסטריה. אז שם, בקיצור, זה מקום היסטורי מעניין. אז פתחו אצל הגייסות, לא, אז קודם כל הסיפור עם החביתה. בקיצור, מספרים שהגנרל של אלנבי חשקה נפשו בביצה, ב-1917 באותו בוקר. עכשיו, באמצע המלחמה, מאיפה נמצאו ביצים? אז הוא התחיל ללכת. הולך, הוא רואה שאין טורקים בכלל. הוא ידע שהאימפריה האנגלית נלחמת נגד האימפריה הטורקית. אז הוא הולך, שום דבר לא. מתקדמים, מגיעים עד ירושלים. ביצה לא מצאו, אבל ראו שכל הטורקים ברחו. אז דרך החביתה הזאת, אלנבי כבש את ירושלים. ככה אומרת האגדה, לא? מאיפה שמעת את זה?
עמוד האש.
עמוד האש, בסדר. עמוד האש, עמוד הענן, בסדר גמור. ככה מקובלנו מימי בני עקיבא. אז בקיצור, והלכה אצל הגייסות, ואמרו לה, מה טובך? ואמרה, רצוני לדבר אל המלך. אישה חכמה, היא יודעת שיש גזרה, היא מחליטה להזיז את הגזרה. אמר לה, מה תבקשי? אמרה, אדוני, בת גדולים מישראל אנוכי. אלמנה יהודית, זה מסתדר לנו יפה, ביתו של יוחנן כהן גדול. אני, יש לי איחוס, אני בת של גדולים. והנה, דרך אגב, מה הרב אלון אמר על איחוס? מה המשותף לצנון ולאיחוס? בשניהם החלק הטוב מתחת לאדמה. ככה נדמה לי, אתם רואים שחיים אומר שזה נכון. והיא נביאים, ושמעתי בת גדולים מישראל אנוכי, והיו נביאים ובאי נביאים, ושמעתי שהיו מתנבאים שמחר ייפול ירושלים בידך. זאת אומרת, היא באה ואומרת לו, תשמע, יש לי להדליף לך ידיעה מודיעינית סודית, מחר אתה כובש את ירושלים. אף לב הפלא. כיוון ששמע, שמח שמחה גדולה, והיה לו אדם אחד מחכמיו שהיה רואה וחוזה במזלות. חבר'ה, אני מתנצל שלא נגמור בזמן, אני מקווה שאתם מוכלים לי. והיה אומר, אלא אם כן נדלג על השאר, והיה אומר, רואה אני שישראל חוזרים בתשובה, והיא אתה יכול להם. חזר למקומך ונתמלא המלך חמה עליו. היא באה ואומרת לו, מחר תכבוש את הכל. ואומר לו אחד מההצטגנינים שלו, תשמע, היהודים עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא איתם, אתה הולך להפסיד את המלחמה. מה אתה מבלבל לי? אני כבר חוגג את הניצחון, למה אתה אומר לי דברים כאלה? וציווה המלך לחוטפו, ואסרו ידיו ורגליו, ותלה אותו על העץ אצל ירושלים. ואמר המלך, מחר, כשתיפול ירושלים בידינו, נהרוג אותו. והיה המלך מאמין לאותה יהודית, ואוהב אותה, ואמר לה, רצונך שתנסי? ואמר לו, אדוני המלך, איני ראויה אפילו לאחד מעבדיך. מה קרה לך? אתה מלך כזה חשוב, איך בכלל יהיה דבר כזה? ואומנם, כיוון שלכך נוטה, לזה תעביר קרוז בכל המחנה, שכל מי שיראה שתי נשים הולכות אצל המעיין, אל יפגע בה, לפי שצריכה אני ללך לשם לרחוץ עמי ולטבול, לרחוץ עצמי ולטבול. זאת אומרת, תשמע, אני בכלל לא מתחילה להיות ראויה לך, אבל אם אתה באמת מציע לי, אתה רוצה, זאת אומרת, זה היה ניסויים בלי דייטים, בלי שום דבר, הוא לא בדק באיזה אולפנה היא הייתה, אפילו עשתה שירות לאומי, שום דבר, הוא רוצה להתחתן איתה. מה? בקיצור, אז הוא רוצה להתחתן איתה, אז היא אומרת לו, תשמע, יש לי עצה, אני מוכנה, בתנאי שאתה תגיד, כשרואים שתי נשים הולכות לכיוון ירושלים, שלא יעשו להם שום דבר. בסדר? מיד העבירו הקרוז, ועשתה כך, ועשה המלך משתה גדול, ושתו ונשקרו, ואחר כך הלכו כל אחד ואחד לאוהליו, והמלך ישב בחיקה, וישן, הוא נרדם מהיין, והלכה אותה יהודית, ונטלה סייף שלו, וחתכה ראשו, ופשטה סדין עליו. זאת אומרת, הוא לא בעל אותה חס ושלום, הייתה לה עצה מתוחכמת, והיא פרסה עליו סדין.
מה?
מה? תכף תראה. והלכה עם ראשו של מלך אצל שערי ירושלים, ואמרו, פיתחו לי השערים. אז כאן כתוב שהוא נרדם לא על ידי גבינה, על ידי יין. אמרתי שיש פה כל מיני רמזים. שכבר עשה הקדוש ברוך הוא נס על ידי, ואמרו לה, לא דייך שזינית וקלקלת, אף שבאת בעלילה עלינו. מה את עכשיו מספרת לנו סיפורים? את יכולה לנצח את המלך היווני? איך יכול להיות? מיד הראתה להם ראשו של מלך. היא פתחה את הזה, היא הוציאה מהסקית שהביאה את הראש של המלך. כיוון שראו, פתחו השערים ויצאו, והרימו כל שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כיוון ששמעו יוונים כך, אמרו למחרת באים עלינו, והלכו למלך והוציאו בלא ראש, ונפל עליהם אימה ופחד, וברחו כולם ורדפו ישראל אחריהם, והרגו מהם כמה וכמה. כן יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה בשונאינו מהרה, ויחיש לנו ישועה, ככתוב ובא לציון גואל. סיפור מפחיד, אה? סיפור מפחיד, משונה, זה מה שמופיע בבתי מדרשות. בשאילתות, עכשיו, זה לא מופיע בכל השאילתות, יש לנו שאילתות עמק הנציב, זה לא מופיע שם, זה מופיע בשאילתות במהדורה של מירסקי, ופה אנחנו פתאום מתקשרים לאלפרונוס, מלך היוונים, שהרגו, טוב, אני לא חושב, אני לא מניח שמישהו מתקשה בעברית, כל אחד יכול לקרוא את הדבר הזה, כל אחד יכול לקרוא את הדבר הזה, הוא דומה, הוא די דומה למה שמופיע כאן, אבל זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר נרחב, ולעיין בשאילתות ולראות מה מופיע בעניין הזה. אז שימו לב, יש לנו מעשה יהודית שמופיע בבית המדרש של ילניק, שזה עסק, כמו שהעירו פה, שבכלל לא כתוב בו חלב. יש פה עסק שמופיע בשאילתות, שאני חושב שפה כן מופיע חלב, אם אני זוכר טוב. יש לנו עסק במעשה יהודית, במעשה היהודית, שמופיע בחמדת הימים, שראינו שהבן איש חי הכיר את זה. הוא לא יכל לראות את בית המדרש של ילני, כי זה לא יצא בזמנו, וסביר להניח שגם השאילתות במהדורה הזאת לא הייתה לפניו. הוא חי בעיראק לפני למעלה מ-100 שנים. סביר להניח שאת חמדת הימים, זה ספר שעבר גם במסורת הספרדית, זה היה לפניו, וזה מעשה יהודית, מעשה ארוך וגדול מאוד. ארוך וגדול מאוד, יותר מבית המדרש, יותר מהכל. צילמתי רק כדי שתראו את המציאות של העניין הזה. המקור הנוסף זה יוצר לשבת חנוכה בצד שמאל, עודך כי ענפת בי. אז כאן כתוב, ויוגד לאליפורני, שימו לב, אליפורנוס, אליפורני, ויאסוף המונו, נח ציון, יש שם גרסה אחרת לסיפור הזה. הדבר המוזר בכל הסיפור, שיש מגילת תענית, שבה הדברים מופיעים לפי הגזרות של הימים, ושם בי"ז באלול, שזה יום חשוב בפני עצמו, לא נדון בו כרגע, י"ז באלול, כתוב כך, זאת אומרת, מגילת תענית בנויה לפי ימים, זה ימים שלא מתענים בהם, ימים שיש בהם כל מיני דברים. מה קרה בי"ז באלול? בימי מלכות יוון מושיבים כסתראות בעיירות לענות הבתולות, ולקיים מה שנאמר, אישה תארס ואיש אחר ישכבנה. חזרו להיות מכניסים בחשאי, לקיים מה שנאמר, ואשיבותי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה. כל מגרסת בבורני, משתה שם, אור הנר בברור חיל, הגמרא בסנהדרין, שבוע הבן, שבוע הבן, ויש אומרים ישוע הבן, נוטלו בימי יוון, והיו מתאבים ואומרים לשבת פת, למועד ושבת יין. מה כתוב כאן? כתוב כאן, יש פה כמובן הרבה הוספות, הרבה מראי מקומות, אנחנו צריכים כבר, אנחנו חורגים מהזמן, אבל כתוב כאן שבי"ז באלול היו עושים, הייתה איזושהי גזרה לענות את הבתולות, וחזרו להיות מכניסים בחשאי, וזה כמובן מסביר למה, וזה מופיע בשאילתות, אנחנו לא קראנו את העניין הזה, או שלא בשאילתות, אז איפה ראיתי את זה? שמה שקרה, איך זה לא פה? זה לא בשאילתות. טוב, מרוב ה... טוב, זה מוזעה. ראיתי זה במאמר הזה. כי מה שאומר פה, וחזרו להיות מכניסים בחשאי, שכולם היו מתחתנים בשקט, אבל כשבא יהודית, הבת של יוחנן כהן גדול, ראש הממשלה לא יכול לעשות, טוב יליף שצריך, יכול לעשות חתונה ברבנות, אף אחד לא יודע מזה, אבל אדם, איש ציבור, יוחנן כהן גדול, לא יכול להשיא את ביתו בזה. לכן זה אחד ההסברים למה יהודית שהייתה ביתו של כהן גדול, אז היא באה וצעקה ואמרה, מה פתאום עושים ובועלים את כל הבתולות. יש גרסה נוספת, כנראה שלא הבאתי אותה, יש גרסה נוספת, בקיצור, יש מקור נוסף שלא מובא פה, שזה הייתה החתונה שלה והיא לא יכלה להסתיר את זה, וממילא זה הדבר ש זה הדבר שקרה. לא, הכוונה היא שבי"ז באלול, יכול להיות שזה היה בי"ז באלול, אבל בי"ז באלול הייתה תענית על הדבר הזה, על אישה תארס ואיש אחר ישכבנה, מה שקראנו פה קודם על הגזרה של לילה ראשון. אני רוצה לסיים במה שכתוב, מה שאמר בנימין מנשה לוין, היה מגדולי התלמידים של הרב, ויש המון המון אגרות, מי שמכיר את אגרות ראיה, החלק הראשון שהוא האגרות הדשנות והשמנות, כולם מכוונות אליו. הוא היה תלמיד של הרב, הוא עשה מפעל אדיר, הוציא את אוצר הגאונים, ובחוברת סיני בכסלב תפשין, כסלב תפשין זה 1940, הוא כותב דבר שלדעתי אפשר לומר אותו גם היום. כל מה שנכתב עד היום על מעשה יהודית זו וזמנה איננו מניח עוד את הדעת לאשורה. בזה אני מסכם את כל השאלות שהעליתם פה. אינו מניח את הדעת לאשורה. וכל נוסח חדש ושונה, יש בו משום תרומה כלשהי לחוקר, שיקום לחקור מחדש את דבר המגילה הנפלאה הזאת. בין מצד עצמה, בין מצד השמות השונים והייחוסים שנזכרו בה, והנוסח שלפנינו על פי ראשיתו, תרומה הוא גם לחקר ספר השאילתות, וקושי גורלו עד היום, וזה מה שאמרנו בשם ה... במהדורה של מירסקי, שאילתה חפזיין, זה פרשת וישב לענייני חנוכה. אז התחלנו בעיתון, בפרסומת לגבינה בחנוכה, המשכנו בסופגניות עם ריבת חלב, אבל זה היה בשביל הבדיחה, וזה בדיחה טובה, אבל תראו מה זה, איזה השלכה של הערה קטנה ברמה, הערה קטנה ונוהגים לאכול חלב, השתלשלות, ראשונים, אחרונים, חוקרים, היסטוריונים, כל מה שאתם רוצים, ועיתון, אני מקבל את ההערה של אליהו, עיתון, זה מדרגה בפני עצמה, ועדיין אני חוזר את מה שאמרו בתפשין, אנחנו אומרים בתפשין ע"ב, 72 שנה עברו מאז שהוא כתב את זה, אבל מכל הבלגן שעשינו פה, אז אפשר לראות, איננו מניח עוד את הדעת לאשורה. אני מציין למאמר, שמופיע בספר שהוא היה בספרייה והוא נעלם לצערי, קשה להשיג אותו, יהודי בשם רבינוביץ' שכתב ספר בינו שנו דור ודור, והוא כתב מאמר מעשה יהודית ושייכותו לחנוכה, ספר שנכתב לפני 30 שנה או משהו כאין זה, הוא מנסה לארגן ולסדר את הדברים הללו, זאת אומרת גם הוא מביא עוד כמה מקורות, עוד כמה דברים, בעיקר בזיהוי ההיסטורי, מתי היה הזמן של 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 מעשה יהודית. הרב עובדיה בתורת המועדים גם כן בהערה, לא מוסיף הרבה על הדברים, אבל גם כן מביא את את העניינים הללו. באוצר מדרשים, אוצר מדרשים של אייזנשטיין, גם שם יש מעשה יהודית, מופיע גם בהערה באנציקלופדיה התלמודית בענייני חנוכה. בסדר, אני מכוון לומר שזה עניין שהרבה עוסקים בו, הרבה דנים בו. אני מקווה, אני לא יוצא עם בלגן בסוף השיעור, חס ושלום, שאף אחד לא יבין דבר שלא התכוונתי אליו, אלא אני רוצה להראות שיש דברים שזה לא שאנחנו יכולים בעקבות העניין הזה לבוא ולקבוע בהם מסמרות, אלא יש לנו דברים של הרמ"א שכותב מנהג, יש את המקורות שלו, ראינו, עסקנו בסוגיה של אנשים בנס חנוכה, לגמרי לגמרי לא פשוט שזה היה באותה תקופה, ראינו את הבן איש חי, את רבי יעקב עמדין, שהם חולקים על העניין הזה, ראינו שהיה לפני, היה אחרי, יש את ספר יהודית, ואני מקווה שתרמנו במשהו ללימוד ולעיון של חנוכה, שזה תמיד שילוב גם של היסטוריה, גם של הלכה, גם של מנהג, גם של מסורת, ואנחנו משתדלים להיות חלק ממעשה הדורות כולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.